שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. היום הוא יום שלישי של השבוע, אז קודם כל שיהיה פעמיים כי טוב לכולנו, ובאולפן היום אני איתן אבריאל. הפרטים הראשונים על קווי היסוד של הממשלה החדשה, שאמורה להיכנס לתפקיד כבר בשבוע הקרוב, כמו ההסכמים הקואליציוניים שבין המפלגות, מתחילים להתבהר. באופן לא מפתיע, התקשורת מתמקדת בהחלטות על דת ומדינה, הסטטוס קוו, התוכנית להגבלת זמן הכהונה לראש ממשלה, והכספים שיקבל יושב ראש רע"מ מנסור עבאס. אלא שבצד הכלכלי והחברתי, ההחלטות החדשות, הרפורמות החדשות, הרבה יותר דלות. אנחנו נדבר לכן עם שניים, עם מיכאל האוזרטוב, הכתב הפוליטי של הארץ, ועם סמי פרץ, הפרשן הכלכלי של דה מרקר. חברת NSO הישראלית התפרסמה בעולם בזכות מחירה של תוכנות ואמצעים לפריצה מרחוק של טלפונים סלולריים, בין השאר למשטרים שלאו דווקא ידועים בזכות השלטון הדמוקרטי שלהם. אלא שאתה מתברר שאינה החברה הישראלית היחידה עם יכולות כאלו, למשל חברה בשם קואדרים, שגם היא משווקת את מוצריה למשטרים כמו אלו של סעודיה, גאנה ואינדונזיה. גור מגידו ראה מצגת שיווקית של החברה המסקרנת הזו, שלא שמענו עליה עד כה, והוא יהיה כאן כדי לספר מה הוא מצא בה. שלום למיכאל האוזר טוב.
אהלן.
הכתב הפוליטי של עיתון הארץ. תשמע, הדברים מתקדמים דקה אחר דקה, וכל כמה שעות יש לנו עוד איזושהי פיסת מידע חדשה בדרך. בוא תן לנו עדכון. אני מבין שאנחנו הולכים לקבל ממשלה חדשה, ככל הנראה, באחוזים הולכים וגדלים, כבר ביום ראשון הקרוב.
כן, ביום ראשון הקרוב, קודם כל, במה שבוודאות יתקיים, לא משנה מה זו, הצבעה על הקמת הממשלה. הצבעה תתקיים ביום ראשון בבוקר, זה מה שקבע יריב לוין. והשאלה, והאחוזים, וסימני השאלה, מתייחסים לרוב להשגת הממשלה. אז לכן, גם אפשר להגיד שכאן חלה מגמת שיפור, מה שנקרא. ניר אורבך, חבר הכנסת אורבך, מודיע היום באופן רשמי שהוא יתמוך בהקמת הממשלה, ובכך העסק של המתנדנדים בימינה פחות או יותר נסגר. למה פחות או יותר? כולם אומרים שהם יתמכו בממשלה, אבל יש לנו עוד כמה ימים, עד יום ראשון, זה חמישה ימים, יכולים עוד, אתה יודע, לקרות התפתחויות, ועוד יש הפגנות, ועוד יש בתי כנסת ביום שישי, וכולנו יודעים איך הדינמיקה הזאת עובד. אבל אני מסכים שבסופו של דבר זה נראה כאילו הדברים מתכנסים לקראת הקמת הממשלה החדשה ביום ראשון בשעות אחר הצהריים, חילופי התפקידים במשרד ראש הממשלה ובו יסרה להולכים, יום שני.
מה באמת קורה בכל הקשור לראש הממשלה ומעונו לצורך העניין? זאת אומרת, אנחנו יודעים מההיסטוריה ש...
שלנתניהו לוקח זמן לארוז.
כן, נתניהו לא אוהב לעבור לבית מלון.
תראה, אין חוק שאומר מתי מעון ראש הממשלה ברחוב בלפור מתפנה ונכנס פה הדייר החדש. בארצות הברית, שיש לך 6 בינואר, אז יש 3 מסעיות שנכנסות מצד ימין של השביל המוביל הבית הלבן, ו3 מסעיות שנכנסות מצד שמאל, והמסעיות מצד שמאל מוציאות את הרעיתים של הדייר הישן, והמסעיות מצד ימין מכניסות את הרעיתים של הדייר החדש. אין אצלנו איזשהו נוהג כזה, וכאמור, אנחנו יודעים מההיסטוריה שזה לוקח לראש הממשלה נתניהו לפעמים לא מעט זמן. אני לא יודע להגיד לך כמה זמן זה ייקח במקרה הזה, על אחת כמה וכמה שזה נראה, לפחות בנט מנסה להגיד שלא כל כך לחוץ לו לעבור לבלפור, והילדים שלו לומדים ברעננה, ואולי יישאר ברעננה.
נראה שמהנעימות הזאת הוא מנסה להימנע. הוא בכלל מנסה איכשהו ללטף את הימין ככל שהוא רק יכול.
אני חושב שנפתלי בנט עדיין לא הפנים איזשהו שינוי משמעותי שהוא יצטרך, יהיה חייב לעשות באופן התנהלותו הפוליטי, מתוך היותו בעמדה הכי הכי, עם הכי פחות קונצנזוס במערכת הפוליטית של ראש ממשלה. ונפתלי בנט עדיין מתייחס לכל מיני לחצים שבאים מימין ושבאים משמאל ושמאמים עליו מפה ושמאמים עליו משם, בסד כל השיקולים שלו. דיברנו על זה בעיקר סביב ההחרטה שלו על ממשלת השינוי במהלך מבצע שומר חומות. ואנחנו רואים שזה ממשיך בצורות כאלה ואחרות גם לאורך ההתנהלות שלו עכשיו. העמידה בלחצים הקטנים. אני באופן אישי חושב שזו אחת התכונות הכי חשובות לראש ממשלה, להיות עמיד בלחצים כאלו, שיכולים לבוא מבית, מהמערכת הפוליטית, ויכולים לבוא מחוץ, מהבית הלבן, מהקרמלין ומטה האיחוד האירופי בבריסל. ואני חושב שבהחלט זה אחת התכונות שהם הכי נורות העזרה מבחינתי של נפתלי בנט, ושם נדרשת תקומת שיפור הכי גדולה גם אצלו.
אין ספק שנפתלי בנט שבאמצע המבצע הצבאי שומר חומות, כשהוא הודיע שהוא מפסיק את המסע ומתן להקמת ממשלת השינוי, היה נראה שקודם כל ולפני הכל הוא פשוט קיבל רגליים קרות פחד במה, ולא רצה לנהל את המדינה באמצע מלחמה, הוא פתאום מבין שיש גם מלחמות במדינה הזו, והוא לא בטוח שהוא רוצה להיות שם היחיד בקצה של הפירמידה.
אני לא יודע להגיד לך מה המניעים הפסיכולוגיים.
משהו השתנה אצלו באיזושהי דרך בשבוע האחרון. הוא איכשהו מתחיל להקל עם עצמו שהוא הולך להיות הראש.
כן, שוב פעם, מבלי להיכנס לפסיכולוגיה של האירוע, כי פסיכולוגיה לא למדתי, אני לא יודע מה בדיוק היו המניעים של נפתלי בנט, אבל אין ספק שככל שחולף הזמן, הוא מבין שהוא יצטרך לעמוד גם בביקורת שלילית שבאה לפעמים מהתקשורת ולפעמים מקהל המצביעים שלו, מהבייס מה שנקרא, ולפעמים מהימין שלא הצביע לו והצביע לראש הממשלה נתניהו. אני לא יודע להגיד לך אם הוא פחד מהעובדה שהוא יצטרך לנהל את המדינה לבדו או לא, אבל אין ספק שהוא התכופף מתוך לחץ שהופעל עליו, לחץ מאוד כבד שהופעל עליו, שפשוט לא עמד בו. האם הוא עכשיו יתחיל לעמוד יותר בלחצים? נראה בחרדת קודש באמת, המשרה הזאת דורשת עמידה בלחצים.
כן, תאמר לי, ככל שאנחנו יודעים, כי ההסכמים הקואליציונים המלאים עדיין לא פורסמו, אבל אנחנו יודעים...
הם עדיין לא נחתמו והם עדיין נכתבים, זאת אומרת, בעודנו מדברים, יושבים צוותי המשא ומתן ועדיין משלימים משפטים פה ושם, עובדים על ניסוחים, זאת באמת בתהליך עבודה.
אני מבין, אבל בכל אופן יש לא מעט פיסות מידע משמעותיות שכבר פורסמו. נכון. מה אתה מזהה נניח כשניים או שלושה הנקודות המרכזיות, יש את הדברים שכולם מדברים עליהם, כמובן הנושא של ראש הממשלה, אבל גם בכל מה שקשור לדת ומדינה ושמירה על הסטטוס קוו?
אני חושב שהנקודה הכי 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 חשובה זה שכל ההסכמים הקואליציונים האלו מחייבים את הצדדים השונים בערבון מוגבל מאוד. למה בערבון מוגבל? כי הקונסטלציה המשפטית שבנו שם כוללת הסכם גג אחד בין מפלגת יש עתיד לבין ימינה שמחייב את כל המפלגות וכל המפלגות חתומות עליו כנספח להסכמים הקואליציונים שהם חתמו עליהם וגם יש סעיף בכל אחד ואחד מההסכמים שאומר המפלגה מודעת לכך שיש עתיד וימינה חתמו על הסכם קואליציוני וגם אנחנו המפלגה מחויבת להסכם הזה בניגוד לזה, יתר ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין יש עתיד לבין כל אחת ואחת מהמפלגות, הן כולן בעדיפות משפטית מספר 2 להסכם הגג. זאת אומרת, יש עתיד ומרץ חתמו על קידום זכויות להט"ב, כולל בנושאי נישואין וקידום תחבורה ציבורית בשבת. אבל ההסכם הזה לא מחייב את נפתלי בנט להעביר אותו, ולא מחייב את אף אחד מיתר המפלגות להעביר אותו. לא זאת אף זאת שההסכם בין יש עתיד לבין ימינה ממש נוגד את ההסכם הזה ואת הסעיפים האלו, כי הוא אומר שישמרו על סטטוס קוו בענייני דת ומדינה בצורה מאוד 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 מוקפדת, ולא יהיו רשאים להעלות הצעות שמשנות את הסטטוס קוו, בוודאי לא לתמוך בהצעות שמשנות.
אז אני אשאל אותך כמובן, מה זה הישראבלוף הזה? זאת אומרת, בסופו של דבר, מה עשינו? זה איזשהו תרגיל הצהרתי של כל מדינה?
ממשלת אחדות, זה נקרא ממשלת אחדות, וממשלת אחדות כל אחד ינסה לנפנף בהישגים שלו, ולא להצבן יותר מדי את האחר. ממשלת אחדות אי אפשר באמת לקדם זכויות להט"ב, ואי אפשר באמת לקדם סיפוח של קידום בנייה בשטחי C, ופיצול דרסטי של תפקיד היועמ"ש, או חקיקת חוק יסוד החקיקה באופן מאוד מאוד אגרסיבי שלא יהיה מקובל על השמאל. אי אפשר. אפשר להציג את זה כהישגים בהסכם הקואליציוני, כדי שכל מחנה וכל בייס יוכל להוריד את זה בגרון בצורה הכי טובה שהיא. אבל נכון, זה ישראבלוף בגדול, ואני לא חושב שיש מישהו אחד במרץ שבאמת חושב שיהיה מותר כאן לקיים ניסויים אזרחיים בזכות כניסתה של מרץ לממשלה, ואף על פי כן הם הולכים על זה.
אם אביגדור ליברמן היום מצייץ בטוויטר שבאים לעבוד, יש איזה משהו מאחורי זה, או שזה איזשהו קריאת עידוד, אני אפילו לא יודע מה היעד שלה?
אני לא יודע מה היעד שלה, אני לא יודע אם ליברמן יודע מה היעד שלה, הוא התראיין לפני כמה זמן לאיזשהו כנס בחדשות 13 אם אני לא טועה, ואמר שיש לו כל מיני תוכניות לשקם את המדינה, הציג איזושהי, אני לא יודע אם, זה לא היה בדיוק תוכנית כלכלית, יותר כותרת לתוכנית כלכלית, דיבר על מודעי, אני לא יודע להגיד לך עד כמה באמת ליברמן מגיע למשרד האוצר עם תוכניות עבודה מוכנות, אני חושב שלא. מה שכן הולך להיות לו אדם נוסף בתוך המשרד שזה עודד פורר, שיהיה שר כלכלי, בוא נקרא לזה, בתוך משרד האוצר, שר בתוך משרד האוצר. הוא האדם שלמעשה נמצא בקשר עם אנשי משרד האוצר ואגף התקציבים לכל אורך הדרך, וההסכמים הקואליציוניים מלווים על ידי אנשי אגף התקציבים. זה מוסדר באיזושהי מסורת שכזאת, שאנשי אגף התקציבים מעניקים סיוע לבעל המנדט לסגור את ההסכמים הקואליציוניים, כי בוודאי יש בהם הרבה מאוד אלמנטים כספיים. עודד פורר שולט במספרים כרגע, ליברמן, אנחנו מכירים אותו, הוא לא בדיוק איש של פרטים, הוא לא בדיוק איש של לשבת בחדר הרבה זמן ולהקשיב להרבה מאוד מספרים ולקרוא הרבה מאוד טבלאות, ואני חושב שלעודד פורר יהיה בקדנציה הזאת תפקיד לא שולי בעיצוב המדיניות הכלכלית של ישראל.
זאת אומרת שיכול להיות ששר האוצר בפועל, זה שאמון על הפרטים ועל המסעים ומתנים הנקודתיים, יכול להיות שבסופו של דבר זה יהיה פורר, וליברמן יהיה אמון, בוא נגיד, על הופעות בערוץ 13 ובשאר הערוצים, דבר שהוא מאוד אוהב לעשות.
תראה, אני רוצה להיזהר, כי באמת אי אפשר לדעת, כן? אנחנו פשוט נצטרך לראות את הדינמיקה.
לא, אבל אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים. זאת אומרת, הדבר הכי שאנחנו יכולים לעשות זה לקחת את ההיסטוריה של האנשים, את הטרק רקורד שלהם, ואז אנחנו יודעים שליברמן לא מאוד נכנס לפרטים, כשהוא היה במשרדים אחרים, כולל במשרד הביטחון, הוא לא נכנס לעומק של הדברים, הוא נתן לאנשים שמסביבו ולמטות ובוודאי לצבא לעשות פחות או יותר את מה שנראה להם ולא ירער על הדברים. בולדוזר זה משהו במרכאות אצלו, זאת אומרת, זה תדמית שלא תמיד באה עם קבלות, לפחות אם מסתכלים אחורה.
נכון, וגם צריך להגיד שלעודד פורר יש ניסיון שלא מעט שנים בתוך ועדת הכספים, והוא היה מרכז אופוזיציה לוועדת הכספים בכל מיני שלבים במהלך הקדנציה שלו, וליברמן אכן ניחן בכל התכונות האלה שאתה מנית.
תאמר לי, הרי יש אלף סיבות ואלף רגעים שבהם הדבר הזה יכול להתפרק והתפרים שם יפרמו. האם ככל שאתה מרגיש התקבלה שם איזושהי החלטה לתת לדבר הזה את החצי שנה שכל אחד נושך שפתיים ולא מתווכח ומאיים לברוח, כי כל אחד שיוצא בעצם מפרק את החבילה?
אני חושב שקודם כל תקופת היחוס היא יותר שנה. זאת אומרת, יש איזשהו רצון מיוחד בשנה הראשונה לשמור על שקט באופן פעיל, בוא נקרא לזה, אוקיי? הייתה מחשבה להקפיא חקיקה פרטית למשך שנה, זה בסוף לא נכנס להסכמים הקואליציונים הסופיים. הייתה מחשבה להפעיל איזשהו מנגנון מיוחד שיאשר הצעות חוק פרטיות בשנה הראשונה. יש איזשהו ניסיון לתת לעניינים להתניע ורק אחר כך לנסות לאתגר את הקואליציה פה ושם. אבל מצד שני גם יש כל מיני דברים שהם בלתי נמנעים. זאת אומרת, בתוך ההסכם הקואליציוני למשל של מפלגת רע"מ יש סעיף שאומר שבתוך 120 יום ייבחן התיקון לחוק התכנון והבנייה, מה שאנחנו מכירים כחוק קמיניץ. חוק קמיניץ ברם רוצים לשנות אותו, בהסכם הקואליציוני זה נכנס בצורה מאוד מסורבלת, להערכתי הסעיף הזה כמעט ולא ישונה, זה גם פשוט מגובה במילים, בנוסח המדויק שהוא מאוד מאוד פטלטל שם, אבל זה למשל סוגיה שהממשלה תהיה חייבת להתמודד איתו בארבעה חודשים הראשונים. אותו דבר בנושא חוק יסוד החקיקה של תקווה חדשה ובפיצול היועץ המשפטי לממשלה, הכל דברים שאמורים להגיע תוך מספר חודשים בודדים אל שולחנה של הממשלה. אז על אף המאמץ הזה של הממשלה להשקיט את הרוחות במשך שנה, לא בטוח שהם יצליחו לעמוד בזה, בגלל כל מיני התחייבויות והסתרבלויות שהם גרמו לעצמם.
וזה עוד לפני שאנחנו מדברים כמובן על אתגרים מבחוץ, זאת אומרת, תמיד יש לנו פוטנציאל לאתגרים
לשלום ומלחמה.
שלום ומלחמה, בריאות ופחות בריאות, ושאר הדברים שאנחנו נמצאים בהם. מיום ראשון, מרגע השבעת הממשלה, מתחיל לדפוק השעון של 100 ימים להגשת תקציב?
אז קודם כל זה לא הולך להיות 100 ימים, זה הולך להיות 140 יום.
מדוע?
פשוט כי הם חושבים ש100 יום זה לא יספיק. יש גרסאות לכאן ויש גרסאות לשם. קודם כל זה אמור להיות תקציב דו-שנתי של 21-22 שאמור לעבור. כביכול הם רוצים להכין אותו בדרך קצת יותר נאותה ומעמיקה וכו' וכו'. ברור שיש כאן גם איזשהו תירוץ פוליטי, זה נותן יותר זמן. התקציב הזה של 21-22 הוא התקציב היותר חשוב פוליטי מבחינת הממשלה הזאת, כי יש פרצה מאוד משמעותית בהסכם שאומרת שאם התקציב הזה לא עובר, קרי אם תוך 140 יום התקציב לא עובר, הממשלה נופלת כמובן, הכנסת מתפזרת, מבלי שיאיר לפיד מקבל את הרוטציה ונהיה ראש ממשלה במקומו של נפתלי בנט.
מוכר לנו מאיזשהו מקום הדבר הזה.
בדיוק. בוא נרפרש בהיסטוריה קלות ונגיע לבני גנץ ובנימין נתניהו, אותו השתיק בדיוק, אבל צריך להגיד שהתקציב הבא הוא גם יהיה דו-שנתי של 23-24, הוא יעבור ממש אמור לעבור כמובן, ממש כשלושה חודשים לפני החילופין, לפני מועד החילופין המתוכנן, ובסעיף הזה, בתקציב הבא שיעבור, הדו-שנתי הבא שיעבור, יש איזשהו סעיף הגנה ליאיר לפיד, שאם הוא לא עובר, לפיד מקבל שלושה חודשים בראשות הממשלה לנסות ולהעביר אותו, אם בתום שלושת החודשים האלה הוא לא מצליח להעביר אותו, הוא גם ראש ממשלת המעבר, מה שאומר שבמינימום לפיד ראש ממשלה למשהו כמו שישה, שבעה חודשים, עד שמורכבת ממשלה חדשה. אז יש לממשלה הזאת בסך הכל שני תקציבים דו-שנתיים להעביר, והראשון מהווה גם אתגר פוליטי, השני קצת פחות.
כן, אבל אתה יודע, כשמסתכלים על כל מה שאמרת עד עכשיו, אז בעצם יש סטטוס קוו ואיזשהו סוג של מאזן אימה בין כל הצדדים וכל העמדות, וכל הדברים האלה נראה שהם יבואו למבחן דווקא בתקציב, כי אותו חייבים לעבוד, ובסופו של דבר התקציב זה הכלי האחד המרכזי שבו כל ממשלה, בלי קשר לנושא המרכבה המיוחד הנוכחי, פעילה מדיניות.
תראה, קודם כל, אנחנו נמצאים באחד חלקי 12, ויש כוח אינרציה מאוד מאוד גדול, לפחות של התקציב הזה. זה לטובתם. לרעתם, אנחנו נמצאים בברוך קורונה גדול הולך ומתמשך, שמין הסתם ידרוש גם צעדים תקציביים שיבואו איתו, וקיצוצים שיבואו איתו. ולכן זה יהיה אתגר מאוד משמעותי לממשלה הנכנסת ולשרים הנכנסים. אף שר לא ירצה שהקיצוץ יבוא מהמשרד שלו, אני לא יודע אם יש כבר דיבורים על קיצוץ רוחבי או לא, זה לדעתי בשווים קצת יותר מתקדמים של תפקוד משרד האוצר וכו', אבל אין ספק שהמלחמות, כספי הידיים האלה של התקציבים, יהיו מאוד 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 משמעותיים, לפחות בתקציב הזה, וגם אני מניח שהשפעותיו יהיו גם לתקציב הבא, בהחלט.
כן. אז ניפגש בקרוב כאשר משרד הביטחון ומשרד האוצר יתחילו את המסחרה הרגילה כמו בכל תקציב. מיכאל האוזר, טוב, תודה רבה לך.
תודה.
שלום לסמי פרץ.
שלום איתן.
היום מהכובע של הפרשן הכלכלי אי שם מריצותיו מהשטח. דיברנו עם מיכאל האוזר טוב על המסגרת הפוליטית הכללית ועל הדברים המרכזיים הפוליטיים שנמצאים בהסכמים הקואליציוניים. אתה לקחת את ההסכמים, יש את הסכם הגג ואחר זה את ההסכמים בין המפלגות לבין עצמם, וחיפשת שם דברים כלכליים מרכזיים. מה מצאת בינתיים?
אז זהו, שהאמת שלא צריך להתאמץ כל כך כדי לחפש, בגלל העובדה שמדובר בממשלה מאוד מוזרה, עם הרבה מאוד קצוות ועם הרבה מאוד מחלוקות פנימיות, היה להם די קל ללכת בקווי היסוד למקומות שבהם יחסית אפשר להסכים יותר בקלות, והמקומות שבהם אפשר להסכים יותר בקלות הם מטבע הדברים יותר כלכליים וחברתיים, דברים אזרחיים, לא בתחומים המדיניים, נקרא לזה כך. לכן שקלו שם באמת הרבה מאוד סעיפים, אני אפילו יכול לזהות את טביעות האצבע של כל אחד מחברי הממשלה נרקמת את הסעיפים האלה. יכול להיות לך כמה דוגמאות. כן. למשל, רואים שהממשלה תצטרך להציג יעד לאומי להעלאת מספר העובדים בהייטק ל-15% מכלל העובדים במשק עד שנת 2026, כלומר תוך 5 שנים. יוסיפו משהו כמו 150 אלף מקומות עבודה בהייטק, זה היעד, זה משהו שלפיד הביא פה.
בלי ספק, הוא הציג את זה בעבר.
נכון, הוא הציג את זה בעבר, זה חלק מהמצע של יש עתיד, עד כמה יש לממשלה יכולת להשפיע על מספר העובדים באמת, וליצור את כמות מקומות העבודה האלה, אנחנו נצטרך לראות עם איזה מערכת של תמריצים הממשלה תבוא, כדי שהדבר הזה יקרה. סעיף הבא עוסק למשל בדברים שליברמן הביא לקווי היסוד, בניית שני בתי חולים בנגב ובגליל, שדה תעופה נוסף. אגב, לא עוסקים פה בשאלה איכן יוקם, אתה מכיר את המחלוקת.
אנחנו עסקנו בזה רבות. זה גם טריוויאלי, זאת אומרת, אף אחד לא מתווכח עם זה שצריך שדה תעופה, וכל הוויכוח הוא איפה ומאיפה יבוא הכסף.
נכון, אז מאחר והממשלה הזו החליטה לא לעסוק כרגע בחידוקי דעות, אז רק רשום בקווי היסוד, שדה תעופה נוסף. אנחנו יודעים שבני גנץ מייצג את עמדת מערכת הביטחון שרוצה את זה ברמת דוד. אנחנו יודעים שליברמן לפחות התחייב שזה יהיה בנגב. מאחר ואין הסכמה, אז כתוב שדה תעופה נוסף. כלומר, הדיון הזה עוד יימשך. רכבת מטרו, רכבות קליה, שזה רכבות מאוד מהירות, שיכולות להגיע עד מהירות של 400 קמ"ש. יש משהו שמאוד מאכזב בקווי היסוד, וזה היחס למחירי הדיבור. אנחנו מדברים, איתן, הרבה על הנושא של עליית מחירי הדירות בשנה האחרונה, בכלל בעשור האחרון, והיית מצפה שאחרי הזינוק הזה במחירי הדירות, הממשלה החדשה תבוא עם איזה משהו חדש, כן? עוד זאת, אנחנו כבר כמה שנים בלי תוכנית, מאז שאין את מחיר למשתכן, ופה הניסוח, שים לב לניסוח, כתוב פה דבר הבא. הצדדים מסכימים כי יש לפעול בנחישות למיתון עליית מחירי הדיור. למיתון עליית מחירי הדיור. כלומר,
אוקיי, תפלים את... שלא יעלה ב-10% לשנה, שיעלו יעלה ב-7% לשנה.
בדיוק. וכבר אין את היעד הזה של בוא נוריד את מחירי הדירות. אני מזכיר לך שכחלון נכנס לתפקיד שר האוצר ב-2015, הוא מינה את אביגדור יצחקי ליושב ראש קבינט הדיור, וההתחייבות של אותו יצחקי הייתה להורדת מחירי הדירות ב-15% תוך נדמה לי שנה או שנה וחצי. הוא אמר, וזה לא יקרה, אני אתפטר מתפקידי. אז הוא באמת התפטר מתפקידו, וזה לא קרה, והוא זכה בפייס, והלך להיות יושב ראש מפעל הפייס. אבל לממשלה הספציפית הזו, אין תוכנית להורדת מחירי הדירות, ככה שיכול להיות שאפילו, אתה יודע, הצרכנים בשוק, בחושיהם כבר הבינו שאין פה איזו חבא שרוצה לפעול להורדת מחירי הדירות. יכול להיות שזה גם הפרמה של העובדה שכל מי שניסה להוריד מחירי הדירות נכשל. אז כן. אם כולם יחשבו, למה שאנחנו
נתחיל? למה לקחת העניין? אבל תשמע, כל מה שאתה מדווח עד עכשיו נראה כמו רשימת המלאי הרגילה שהייתה על השולחן קודם ושנמצאת במגירה של מי שמדברר את הנושאים הכלכליים במפלגות, ודאי מי שנמצא בלשכת שר האוצר. אני לא שמעתי בינתיים אף דבר חדש.
לא, אתה לא שמעת דבר חדש, משום שמה שמופיע פה בקווי היסוד זה הבטחות שלוקטו מתוך בצעי המפלגות ושוקצו בתור קווי היסוד. לא כולם נכנסו לשם.
לא, הדבר חדש שלא היה בממשלות קודמות.
כן. תכף דוגמה למשהו שאתה אולי כן, לא יודע, ממש חדש, אבל בכל זאת הוא קצת יותר מחודד. יש פה הסכמה שהממשלה תפעל לעידוד הצמיחה על בסיס עקרונות של כלכלה הוגנת ולנתב את ההשקעה התקציבית למעמד הביניים ולשכבות החלשות תוך צמצום הפערים החברתיים. עכשיו, אתה יודע, אתה יכול להגיד, זה סיסמה, וקודם כל ממשלה הבטיחה לעשות את זה, אבל ברגע שאתה בא ואתה אומר, את ההשקעה התקציבית אני שם במעמד הביניים והשכבות החלשות, יגיע הרגע שבו ידברו למשל על מערכת המס, או איפה מקצצים וכו', ואז אפשר יהיה בקלות לראות האם הממשלה עומדת בקווי היסוד שהיא ניסחה, או שזה סיסמאות וקלישאות שכל אחד, אתה יודע, שותל בקווי היסוד.
אז מכאן אני רוצה לקחת את זה לשאלה אפילו עוד יותר סמי-פילוסופית, או לפחות עקרונית ברמת המדיניות. הרי יש לנו פה ממשלה, ותמיד מדברים על הנושאים האחרים, אבל שמצד אחד ראש הממשלה המיועד, נפתלי בנט, הציג לפני, אני יודע מה, חודשיים וחצי, את תוכנית סינגפור, שהיא תוכנית ניאו-ליברלית קיצונית למדי בסגנון של רונלד ריגן משנות ה-80 האמריקאיות, עם קיצוץ בכל דבר והורדת מיסים וחיים נהדרים לתאגידים ולבעלי הון. ומצד שני, יש לך בתוך החבילה גם את מרץ וגם את מפלגת העבודה, אולי גורמים נוספים שלוקחים את זה בדיוק לקיצוניות השנייה. כשאתה מסתכל על החבילה הכוללת, מה הריח שעולה ממנה? זה המשך של מה שהיה? זה ניאו-ליברליזם לייט? או שאתה יודע מה, אין כלום, ובסוף כל אחד יעשה לפי ראות עיניו, בהתאם למסע ומתן ולהורדות הידיים המקומיות שהתבצעו בכל משרד ומשרד.
כן, אז קודם כל אני לא רואה פה שום זכר לתוכנית סינגפור של נפתלי בנט, אין פה שום התייחסות לנושא של הורדת מיסים. אגב, שים לב שזה גם קורה בזמן שבו ה-G7, שדיברנו על זה השבוע, בכלל פועל להעלאת, או לפחות אישור קו של מיסים, מיסי חברות ברחבי העולם, וגם ג'ו ביידן פועל לפחות להגדלת המיסים על העשירים, ככה שמבחינת הסביבה הגלובלית, אני חושב שזה לא זמן טוב להורדת מיסים על עשירים. דבר שני, יש פה הגדלה של ההוצאה הממשלתית, ברור שכל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, של הגדלת תקנים וטיפול באלימות ומערכת הבריאות ובחינוך, ומאוד הוספת תקנים למעונות לגיל הרך, וכל הדברים התשתיתיים כמובן שעולים הרבה מאוד כסף, כל הדברים האלה עולים הרבה, וכדי לממן אותם ודאי שצריך משאבים. לא ראיתי בקווי היסוד שום התייחסות לשאלה מאיפה יבוא הכסף הזה, בדרך כלל תמיד אומרים, זה יבוא בהצמיחה. לא, אז בוא נראה קודם כל שהצמיחה תהיה. הדבר היחידי שכן מופיע פה שמגיע מבנט, ועליו גם כן אין כזה ויכוח גדול, זה שהממשלה תפעל להפחתת רגולציה, הסרת חסמים בירוקרטיים ודיגיטציה ממשלתית, שקורא לזה אפס נייר, אפס תור.
כן.
זה בסדר, תמיד אנחנו מדברים על הפחתת רגולציה, זה בסדר, כולנו אוהבים שמפחידים לנו את הרגולציה. השאלה למה הוא מתכוון, והשאלה עד כמה הוא מחויב, במקביל להפחתת הרגולציה, לשמור על דברים שהם בסיסיים ברגולציה, שזה שמירה על הבריאות שלנו, על מה שאנחנו אוכלים, על התרופות, על הבריאות הפיננסית שלנו, על יוקר המחיה ועל שורה של דברים שמשפיעים עלינו כצרכנים.
כן, פה. תגיד לי, ככל שאתה מתרשם עם כמה עשרות שנות ניסיון במעקב אחרי ניהול כלכלי של מדינה, מה יותר חשוב? הניירות הללו, הקואליציונים, ואחר כך גם כן היעדים הפורמליים של משרדים, ככל שיש כאלה, או בסופו של דבר מה שקובע אלה הם המינויים עצמם, דהיינו האנשים שאתה בוחר, ואתה יודע, אתה בוחר אותם לפי המדיניות שאתה רוצה להפעיל. למשל, תפקיד שהממשלה הזאת תצטרך להיש בקרוב, הוא של הממונה על מה שפעם נקרא ההגבלים העסקיים היום, רשות התחרות, הממונה הנוכחית כבר הודיעה על פרישתה הקרובה, והמינוי הזה הוא יהיה קריטי לגבי כל מה שקשור לצורה של ההתנהלות בתחרות, במיזוגים ושל המשק הישראלי. מה יותר חשוב בסופו של דבר? האנשים שמנהלים או המדיניות הכתובה?
אני חושב שקודם כל המדיניות הכתובה, אבל אחראי לזה, הפוליטיקאי. יכולים לבוא פקידים מקצועיים מאוד טובים, רעיונות מאוד טובים, אבל אם הם בסופו של דבר לא מקבלים את הגיבוי של הפוליטיקאים, של הדרג שמינה אותם, הם לא יכולים לקדם שום דבר. ואז השאלה, האם לדרג הפוליטי יש עניין להביא אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים, שבאמת ייצרו הרבה מאוד רעיונות ויזמות ורפורמות, ולתת להם באמת את הגיבוי כדי לקדם את זה. יש פה, אתה יודע, קווי יסוד זה דבר נורא נורא כללי, ותמיד אפשר, אתה יודע, לפרש אותו לפה, תמיד גם אפשר להפיל על כל מיני אנשים את הכישלונות, מדוע זה לא קרה, אבל אני חושב שטוב שיש פה, אתה יודע, דברים יסודיים, לפחות ביחס של הממשלה החדשה, לכל מיני דברים, למשל, היחס לקשישים, היחס לנושא של אלימות. ברגע שאתה מגדיר את הדברים האלה, ואתה גם עושה סדר בסמכויות, יש פה אגב הרבה מאוד סמכויות שעוברות ממשרד למשרד. למשל, רוצים להחזיר את ההכשרה המקצועית לזרוע עבודה, כלומר, שזה לא יהיה במשרד האוצר, כמו שישראל כץ עשה, או להחזיר את האחריות על מעונות היום ממשרד העבודה והרווחה למשרד החינוך, וליצור איזשהו רצף בין החינוך של הגיל הרך לחינוך היסודי והתיכוני. יש כאן הרבה מאוד רעיונות טובים. אגב, בעיניי, אם הם יצליחו ליישם שליל שרבע מהם, זה יהיה הישג די גדול לממשלה הזו. ואת יודע, הדבר הכי בולט פה בכל הסיפור הזה, שבגלל שיש פה הרבה מאוד שאלות של, שלא נכנסו אליהם, של, את יודע, הסדר מדיני ותהליך שלום וכו', התעסקו בנושאים של, של נושאים כלכליים, וזה מזכיר קצת את המבוי הסתום שיש תמיד בתהליך המדיני מול הפלסטינאים. בסופו של דבר, מה אומרים שיש מבוי סתום? טוב, אז בוא נעשה שלום כלכלי.
כן.
בוא נדאג למקומות עבודה, לתמיכה, לאיכות חיים, לרמת חיים, ואת הבעיות שאנחנו לא יודעים לפתור, והן גדולות עלינו, אנחנו נדחה.
כן.
ונקווה שהמציאות הכלכלית שתיווצר בזמן הזה, תאפשר מתישהו להפוך את הבעיות המדיניות ליותר פתירות ממה שהן היום.
זה לא תמיד עובד, אתה יודע, הפלסטינאים לא בכדי מתנגדים לשלום כלכלי, מכיוון שמבחינתם אתה יוצר איזושהי נורמליזציה שהם מתנגדים אליה, הם רוצים קודם כל שיהיה להם,
נכון,
את ההסדר הפוליטי, ואחר כך הם ישמחו מאוד לעשות עסקים עם ישראל, הם יודעים שאם יעשו עסקים והכל יהיה סבבה, אז יהיה הרבה הרבה יותר קשה אחרי לעשות הסדר מדיני או הסדר פוליטי.
כן, ועדיין כשאתה רואה את ההבדל בתוצר לנפש בין יהודה ושומרון ובין עזה,
בהחלט.
שלושה בערך, בגלל תובדה שהם לא תמיד נכנסים למעגלי הלימוד יחד עם זה, אתה מבין שיש פה איזה פיצול, זה לא קשור רק לשלום כלכלי, אבל יש פה איזה פיצול שאומר לך שיש איזה משהו בעובדה שלפעמים אתה אומר, טוב, בזעה שנייה לקבל החלטות מדיניות, אז בואו לפחות נשקיע בחיים עצמם, כי יש פה חיים וצריך לטפל במקומות עבודה וביוקר מחייה ובשירותים בסיסיים של בריאות, חינוך וכו'.
סמי, שאלה אחרונה, אנחנו הולכים להיות לנו פה שר על לענייני כלכלה, אביגדור ליברמן, כמובן, כנראה יחד עם עודד פורר שיעשה חלק גדול מהעבודה השחורה במרכאות עבורו. אמרת שאתה מצליח לזהות את האצבעות ואת השמות של האנשים בסעיפים השונים, זיהינו את התוכנית של יאיר לפיד בכוח האדם בהייטק, איפה אתה מזהה דברים של ליברמן או של פורר?
כן, אז ליברמן באמת, טביעות האצבע שלו זה מובילות לאותה פרויקטים שדיברנו עליהם, חוק פרויקטים לאומיים, בתי חולים, שדה תעופה, רכבת מטרו וכו', וגם להגדלת קצבת הקשישים, שזכאים להבטחת הכנסה, ל-70% משכר המינימום.
זה הבייס שלו.
אלה דברים שהוא הכניס לשם, כן. אלה דברים שעולים הרבה מאוד כסף. הוא יהיה שר האוצר, הוא צריך למצוא את המקורות, אז דווקא מעניין לראות איך הוא התמודד עם דרישה תקציבית שהוא עצמו הציב.
יפה. אז נחיה ונראה, קודם כל שזה באמת יסתיים והממשלה הזאת תושבע ביום ראשון, ואחר כך אנחנו מבינים מהאוזר טוב שמתחילים לספור 140 ימים להגשת תקציב, שאם לא ישלמו, אז הממשלה הזאת מתפרקת, אז אנחנו כנראה נעסוק הרבה מאוד בכלכלה עם הממשלה החדשה הזאת. סמי פרץ, תודה בינתיים.
תודה, איתן.
שלום לגור מגידו.
נלן.
כולנו שמענו, האמת, גם בישראל וגם בעולם, על חברת NSO הישראלית, שיודעת לפצח טלפונים מכל הסוגים ולפרוץ אליהם, ומוכרת את המוצרים שלה למשטרים שלא כולם ידועים, איך נגיד, בזכות השלטון הדמוקרטי הקשוח שלהם. חברה שהיא צריכה מאוד מבחינה כלכלית, אבל איזשהו ענן נמצא מעליה בכל הקשור למי הם מוכרים את המוצרים שלה ומה הממשלות שרכשו אותם עושים בזה. עכשיו מסתבר שהיא לא היחידה בתחום הזה, ושיש עוד חברות ישראליות שמתחרות בה ועושות מוצרים דומים. ואתה מספר על חברה שלא שמענו עליה כל כך עד היום, שהם קואדרים, וראית באופן ספציפי מצגת שיווקית שלה. אז בוא תספר מי החברה ומה יש במצגת.
קואדרים היא חברה שהוקמה לפני פחות או חמש שנים. היא מנסה לעשות מה ש-NSO עושה. כלומר, לאפשר למשטרים, לרשויות אכיפה, לפרוץ לטלפונים, לחלץ את כל מה שיש עליהם. ואנחנו יודעים שתמונות, וואטסאפים, אפשר לפרק את הבן אדם לגורמים ממה שיש לו על הטלפון, ובנוסף גם אפשר להשתמש במצלמה, ב-GPS, במיקרופון, כאמצעי ריגול נגד בעל המכשיר, וזו הטכנולוגיה שהחברה מציעה. לפי המצגת, למכשירי אייפון אפשר לפרוץ בזירו קליק, מה שאומר לא צריך אפילו שהמשתמש יקליק על איזשהו קישור, פשוט נכנסים למכשיר והוא מתחיל לשמש כאמצעי ריגול נגד בעליו. למכשירי אנדרואיד, שזה טיפה יותר מורכב, מסתבר, צריך one click. זאת אומרת, צריך לפתות את היוזר לאיזושהי המטלה, ללחוץ על איזשהו קישור.
קיבלת 50 אלף דולר לחשבון, תלחץ כאן כדי שהכסף ישוחרר.
כן, זה גם מעניין איך מפתים, אבל אני מניח שיש יותר מ...
שיטה אחת.
משיטה אחת. אז זו החברה. החברה פועלת ממשרד שנמצא בעצם על, בשני חלקים, בקומה ה-19 ובקומה השלישית של מגדל ברמת גן, שנקרא בית ססון חוגי ברחוב אבא הלל. הלכתי לבקר שם, מה שאתה רואה זה כלום בעצם, כי יש דלת, אין אפילו לוגו, יש בצד איזה ארון קטן כזה, וכתוב שהשליחים של וולט להשאיר פה את ה... את האוכל כדי שחלילה לא ייכנסו לתוך המשרד. להבנתי עובדים במשרד כמה עשרות עובדים. יש עוד בעצם שני דברים. קודם כל, מעניין שהחברה גילינו מוכרת שירותים לממשלת סעודיה, שכידוע, אני חושב שממשלת סעודיה היא זו שהעניקה ל-NSO את הפרסום הרב והלא כל כך חיובי שהיה לה בעולם. זה לקוח מאוד מאוד בעייתי.
ממשלת סעודיה התפרסמה בעוד דבר, וזה פרשה שקשורה לרצח, ואחר כך גם ביטור וחלוקת גופה לחלקים של עיתונאי שמתנגד לשלטון, או לפחות מבקר את השלטון.
המבצע המופרע הזה שקרה בקונסוליה הסעודית באיסטנבול, לחיסולו של ג'מאל חשוקג'י, שהיה פובליציסט, מתנגד משטר, אישיות שלא כל כך הסתדרה ל... יורש העצר בן סלמן לא כל כך בעל טוב בעין. אז החברה מוכרת בעצם לסעודיה לפי מה שאנחנו יודעים מ-2019, זאת אומרת פוסט רצח חשוקג'י, זה אומר לטובתם אתה יכול להגיד שאין שום סיכוי שהם השתתפו במבצע המתואב הזה, או עזרו למבצע המתואב הזה, ומנגד הם התחילו למכור למשטר הזה אחרי שכבר כל העולם ידע למה הוא מסוגל. צריך להגיד, סעודיה השתנתה בשנים האחרונות, ו... עקב עלייתו של MBS, מוחמד בן סלמן, שהוא יורש העצר, ויש שם הרבה דיווחים רבים של רדיפה אחרי מתנגדי משטר, מעבר לכל הבעיות הרגילות שאנחנו מכירים בתחום זכויות האדם, שקשורות בזה שזה משטר אסלאמי וכו'.
כן, אבל אני חושב שבאופן ספציפי יש היום מספיק פרסומים שסימנו אותו כאחראי לאירוע הזה, ופשוט הקהילה הבינלאומית באיזושהי ציניות רבה מעלימה עין מהסיפור הזה, יודעת, מקבלת... וממשיכה פחות או יותר כרגיל.
תראה, הסנקציות שהטילה לפני כמה חודשים, ממשלת ארצות הברית באיחור רב, על נדמה לי 70 אנשי משטר סעודים, מגיעות די קרוב אליו, אבל לא אליו בעצמו. וזה ברור שאתה, שגם שיקולים דיפלומטיים כנראה משחקים פה תפקיד.
וכלכליים, כי הם קונים לא מעט נשק במדינות המערב, ובארצות הברית באופן ספציפי. אנחנו הרי שמענו, ואנחנו מכירים את ההסכמים.
והאינטרס של תעשיית הנפט, וכו' וכו'. יש הרבה משתנים בתוך הדבר הזה. בכל אופן, החברה הזו, קואדרי מרמת גן, לא שמענו עליה בחיים, מוכרת את השירות הזה לסעודים בשנים האחרונות, ולפי מה שהצלחנו לאשר, מכרה גם לממשלת גאנה, והציגה, בעצם ניסתה למכור לממשלת אינדונזיה, מדינות שגם לא יודע כמה הרקורד שלהם חיובי מבחינת זכויות אדם. הדבר השני המעניין הוא איך מוכרים. כי המצגת שהגיעה אלינו היא מצגת שמראה שבעצם זה לא מוצר של קואדרים, זה מוצג כמוצר שהוא שייך לחברה אחרת, חברה קשורה שהיא בעלת מניות בקואדרים, זו חברה שמוגדת בקפריסין שקוראים לה אינריץ', אינריץ' טכנולוגיז, והיא מציגה את המוצר כשלה. עכשיו, מה שעניין אותנו להבין זה האם התרגיל פה של מחירה באמצעות חברה קפריסאית שמציגה את המוצר כשלה, ואנחנו רואים שיש עובדים בארץ, זה לא פסד עריקה החברה הישראלית, כלומר, אני לא יודע כמה באמת יש משקל בחברה הקפריסאית הזאת, אם היא לא רק פסד למחירה, אבל השאלה היא האם התרגיל פה הוא בעצם לעקוף את אגף הפיקוח על הייצוב משרד הביטחון, שאמור לפקח על החברות האלה, כי חברה קפריסאית לא חייבת למשרד הביטחון, שום דין וחשבון.
זהו, זה בדיוק העניין. המוצר הזה, לפחות על פניו, מדינת ישראל והעולם מתייחסים אליו כמו לנשק לכל דבר. וכדי למכור אותו למישהו, צריך את אישור משרד הביטחון, בדיוק כמו שאתה מוכר לצורך העניין טיל מתקדם, וכנראה שיש לו פוטנציאל נזק ומלחמתי, לא פחות מטיל מתקדם ממש. איך מדינת ישראל יכולה לשלוט על קבוצה של אנשים, אולי אפילו עובדי NSO לשעבר, ש... פונים למדינה אחרת, קפריסין לצורך הדוגמה, ושם פותחים חברה ועושים את הסרקים שלהם.
יש הרבה פלפולים בחוק הפיקוח על הייצוא, שאני בוודאי לא מומחה גדול אליו, אבל כן היו פרסומים בעבר על ישראלים שניסו לעשות את זה. שאלה היא כמה באמת רוב המשקל יושב בישראל. ברגע שהחברה היא באמת יושבת בישראל, ויש תרגיל כזה, אז יש פה שאלה. ועוד משהו, אני אומר את הדברים בזהירות, כי משרד הביטחון לא מאשר שהם לא מפוקחים, והחברה לא מגיבה בכלל, אבל כדי לבדוק את העניין, אני בדקתי, כי אני יודע שחברות סייבר אחרות, גם NSO, נאלצו כנראה מסיבות של פיקוח רגולטורי, להכניס רכיבים שהם עוזרים, אם זה הולך לאיזה מקום לא טוב, אני לא יודע, המשתמש הסופי, הוא מעביר את זה לצד שלישי בכלל, את היכולת, או שהוא משתמש בזה נגד אדם שהוא בניגוד לתנאים, או לא לצורך מלחמה בטרור או בפשיעה, אז לפחות על הנייר, החברות הישראליות הן מחויבות להחזיק איזשהו רכיב שמבטל את השירות. שמוחק את האפשרות של המשתמש בקצה להשתמש בו.
כן.
ובדקתי עם מקורות שמכירים היטב את המוצר של קואדרים, ולדבריהם בעצם אין רכיב כזה בתוך המוצר שקואדרים מוכרת. טוב, זה מגיע לסעודים, ואני לא יודע להגיד שיש בכלל אמצעים שבהם בודקים איך הסעודים משתמשים בזה. אתה מניח בידיים של משטר שהוא רודני ודי מטורף כלי נשק, ואתה...
כן, אז לא, אין לא לך לא אפילו את ה...
איך אתה מפקח על מה הוא עושה עם זה.
את המנגנון שאולי נמצא אצל NSO של השבטת היכולות ברגע שנדרש לעשות את הדבר הזה, ולמעשה אנחנו... לא נתפלא אם זה גם לא המקרה היחידי שנוסף. מן הסתם, ושמענו שיש אפילו עוד חברות או עוד אנשים שניסו או מנסים להיכנס, אנשים ישראלים כמובן, עם יכולות שהם למדו במקור בצבא ואחר כך אולי באזרחות, שגם הם רוצים להיכנס לזירה הזו.
נכון, הכל יוצא, הרעיונות האלה יוצאים מצהל. צריך להגיד את זה.
כן.
אבל באמת, כשמשרד הביטחון הוא מפקח, אז יש גם איזה יתרון, ישראל, לפחות, אני חושב גם, שהיכולות האלה כשמוכרים אותם, הן חלק מהדיפלומטיה הישראלית, וחלק מהיכולת של ישראל, מהמסחר שלה עם מדינות האזור, במסגרת היחסים, אני יודע, הציר שמתבסס נגד איראן וכו'.
כן.
וכאן זה נראה כמו משהו שנעשה טיפה באופן פיראטי.
כן, זאת אומרת שגם בהסכמי אברהם, בעצם, מתחת לפני השטח בין השורות, היו התייחסויות גם ליכולות
האלה. נגיד מה שידוע, NSO הרבה 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 חברות אחרות, כולל חברות בתחום העיר החכמה וכל מיני טכנולוגיות שהן. מאחורי השמות היפים האלה יש דברים די דרקונים, אבל 10 שנים לפני הסכמי אברהם, פחות או יותר, כבר היו חברות ישראליות, ואולי לפני, שפעילות בדובאי ואבו דאבי, בגלל זה גם בקהילת המודיעין לא היו מאוד מופתעים מהסכמים האלה.
אתה יודע, זה כמעט משעשע, אבל איך נראה השוק של התוכנות לפריצה לטלפונים מרגע שיותר מחברה ישראלית אחת התחרה בו, ואולי גם אחת בשנייה? זה לא זר לנו התופעה של חברות הייטק ישראליות שמשתלטות על ענף, אבל מתחרות בתוכו.
איך הוא נראה? תראה, המחירים עדיין גבוהים מאוד להבנתי. כלומר, דמי השירות שגובים, ולא על המון משתמשים, זאת אומרת, זה לא איזה כלי שהוא מרגל אחרי מאות אנשים, זה כלי שמרגל אחרי יעדים ספורים. זה יכול לעלות עשרות מיליונים בשנה, בחוזים של חברה, NSO היא כנראה יקרה בשוק. על קוואדרים אמר לי איזשהו אדם מתוך השוק הזה, אדם שהיה מעורב, קרא לזה בתיווך, שזה מוצר משמעותית יותר זול, אבל הוא גם בעצם יועד לשוק אחר. זה גם מסביר למה, אגב, יכול להסביר למה הסעודים משתמשים גם בזה וגם בזה. כי כל העניין של הדבר הזה, של פריצה לטלפונים, זה שיש תחרות. חברות הטלפונים או המכשירים הסלולריים, הן מעדכנות גרסאות כל הזמן, ויחד עם עדכוני הגרסאות גם התעדכנת ההגנה על המכשירים. ומנגד יש בצד השני את הישראלים האלה, שהם יושבים, אתה יכול ממש לדמיין חמל, כי נדמה לי שזה לא רחוק מזה, ואם זה לא חמל פיזי, אז רעיונית זה אותו הדבר. יושבים האקרים שתפקידם לאתר את החולשה. עכשיו, היעד שלך בצד השני, הוא מחזיק איזה מכשיר, אתה, לא יודע, אתה מרגל אחריו שבועיים, ופתאום קופצת לו גרסה חדשה, והוא מעדכן את הגרסה, השירות מתנתק במקום.
כן.
עכשיו, ככל שאתה מחזיק שירות יותר יקר, אתה יודע שיש לך חמל מאויש יותר זמן, או יותר אנשים שהם זמינים כל הזמן, שהם האנשים הכי יקרים בשוק, הדיונים של ה... של הדבר. וככל שאתה רוכש שירות שהוא יותר זול, אתה יכול להתמודד עם תופעה של ניתוק השירות במרכאות ליותר זמן, ובעצם גם זו החלוקה של השוק שמתארים לאנשים שאיתם אני מדבר, שמוצר כמו קוואדרים הוא טוב יותר ליעדים פחות רגישים, כי יש את היתרון שהוא יותר זול, אחד, ומנגד הוא כנראה פחות יציב.
אתה יודע, זה נשמע כמעט נורמטיבי העניין הזה שאתה קונה מוצר ביותר זול עם שירות קצת פחות עדכני, אבל שאתה חושב שמה עושים במהות עם, נכון. עם המכשירים האלה, ואחרי מי הם מאזינים, מקשיבים, ומה המוטיבציות שלהם, זה די מזעזע לחשוב שגם בעולמות האלה יש לך, אתה יודע, טיב של שירות וטיב של מוצר וכן הלאה, אבל כן, למה לא? ככה זה עובד בחיים. אני משוכנע שנמשיך לשמוע על פעילות ישראלי בזירה הזאת. גור, מגידו, תודה רבה.
תודה רבה.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו נהיה כאן גם מחר יחד עם סמי פרץ. תודה למאיה בן ניסן שגם מקליטה וגם עורכת אותנו. להתראות.